בוקר טוב לציבור היקר. אנו עומדים בדברי הר"ן. הנושא שלנו הוא ממון שמגיע לאדם אבל אחרי שבועה, רק אם הוא נשבע. זה נקרא שיש לו ממון, זה נקרא שאין לו ממון, כיוון שזה מחוסר מעשה. מחוסר מעשה. יש כאן רמב"ן ויש ר"ן, ואנחנו בש"ס שלי הרגיל זה בעמוד 48 אחרי המילים אילו דבריו ז"ל ואינם ברורים אצלי. בעוז והדר, מישהו רוצה להגיד לי איפה זה אינם ברורים אצלי? סמכת, פסקה שנייה מצד ימין, סמכת. הר"ן פותח במילים ואינם ברורים אצלי. הדברים מתייחסים לדברי הרמב"ן. אז אנחנו צריכים עכשיו לחזור מהר על דברי הרמב"ן כדי להבין את השאלה והתשובה, והרמב"ן משיב על התשובה, הר"ן משיב על התשובה של הרמב"ן. אז אין ברירה אלא להתחיל באמת בכ"ד עמוד א' והד אתנן סלע לבטיחה עליו. כבר הסברנו את זה הרבה פעמים, אני קורא את זה די מהר בגלל שהנושא ברור, אבל צריכים לחזור על הקושיה כדי להיות בתוך הנושא. אז אני מתחיל והד אתנן כ"ד עמוד א', שאצלכם זה עוז והדר, איפה זה? סמך זין קטע אחרון והד אתנן. אני קורא את זה מהר, כבר למדנו את זה. והד אתנן סלע הלוויתיך עליו ושקל היה שווה, זה המלווה תובע, ועלה אומר לא כי אלא סלע הלוויתני עליו וגימל דינרים היה שווה, הלווה מודה במקצת חייב שבועה. הקשה הרמב"ן ז"ל, עמי חייב שבועה, ועליו מודה במקצת הוא, הלווה. למה? דא ודאי, אם איתי למשכון בידי דמלווה, לו נמצא המשכון אצל המלווה, לא מחייב לווה למלווה, כלום. עד מהדר לי משכונו, כי הוא לא רשאי לגנוב לו את המשכון, אם הוא נמצא, ולכן הלווה אפילו את יתרת החוב, בסך דינר לפי דבריו לא מחויב לו לו המשכון קיים. וכיוון שכן, כיוון שככה הוא הדין, אנו בספק אם המשכון קיים או לא. הכה שאינו יודע הלווה אם עבד המשכון אם לאו, כיוון שהוא עוד לא נשבע. אין כאן הודעה במקצת של המלווה, אין פה הודעה ודאית, אלא הווה לי לווה. מה דמות יש להודעת הלווה? הווה הלווה כאומר דינר מאותו שקל שאתה תובע ידן הדלת לך, שגימל דינרים היה שווה המשכון. אתה אומר שני דינרים, אני אומר שלושה דינרים, אז אתה תובע שני דינרים, דינר אחד אין לך, כי המשכון היה שווה גימל דינרים. ודינר אחד שבוודאי מגיע לך גם כן לא ידענה אם מגיע לך. למה לא ידענה? כלומר, הוא מסביר מה זה לא ידענה. כלומר, מסביר, אם לבד המשכון כמו שאתה אומר ובעינה לשלום אליך, אז אני חייב לך. או אולי המשכון טרם שנשבעת, אולי הוא ישנו ברשותך ואיני חייב לך כלום עד שתחזיר לי את המשכון. והבלקי אומר לחברו, הבלקי אומר, כוונה מול תביעה של מאה, המל ותובע מאה, בעברית שלנו שני דינרים. אבל במשל זה תובע מאה והלווה אומר, 50 לת לך, כי המשכון היה שווה ג' דינרים, אז 50 אני כופר. ו-50 לא ידענה אם מגיע לך. למה לא ידענה? לא ידענה אם המשכון עבד או לא עבד, זה פטור. וכי תימה, אולי נתרץ שהוא כאילו הפרק המפקיד במאמינו, אולי מדובר כאן במאמינו, אומר לא משום ההכפירך הוא קימנה לה בפרק המפקיד במאמינו, לא בגלל קושייה זו, אלא רק בגלל קושייה לרב הונה, אלא כי היחד היא לא תקשה לרב הונה, דאמר, משאים אותו שבועה שנה ברשותו, כי היא תאטם, על מה אילה ושום דרב הונה, לא מתגום במאמינו, אז לא מאמינו, אז אם לא מאמינו, מה התשובה, הרי זה ספק, אז השאלה של הרמב"ן היא שאלה שהר"ן מקבל אותה, אבל את התשובה של הרמב"ן הוא לא מקבל. מהי התשובה של הרמב"ן? ויש לומר, כיוון שהוא מודה לו בעיקר החיוב, שאפילו ישנו לפיקדון בידו, מכל מקום הוא חייב לו אותו עודף של כדי דמיו. ואם עבד נמי, הוא חייב לו, בהם. אף על פי שאם לא עבד, אינו גובה ממנו, עד שיחזיר לו, כיוון שהוא נאמן בכך, בשבועה מודד מקצתו וכו'. אז איך שהבנתי תירוץ הרמב"ן, יש חיוב ויש גובה. חיוב, אני חייב. באופן עקרוני, אני חייב. גובה, הגיע זמן הפיראון. הלווה אומר, אני חייב לך דינר. זמן הפיראון, נברר אם הגיע או לא. אם אתה מחזיק את המשכון שלי, תחזיר לי את המשכון, אחר כך יגיע זמן הפיראון. אם המשכון אצלך, עד לא הגיע זמן הפיראון. אם נאבד, הגיע זמן הפיראון. הנמצא שבעיקר חיובו, הוא מודה. למה הוא מודה? כי הוא אומר, ג' דינרים היה שווה, אז אני איך שלא יהיה, חייב לך דינר אחד. אז מה ההבדל בין השאלה של הרמב"ן לבין התשובה של הרמב"ן? בשאלה של הרמב"ן, הרמב"ן הבין, שאם המשכון נמצא בעין אצל המלווה, הלווה לא חייב כלום, כי אתה מחזיק את המשכון שלי ולא מחזיר לי אותו, אני לא חייב לך כלום. בתירוץ הרמב"ן הוא אומר, אפילו אם המשכון ישנו, אני חייב. למה אני חייב? כי יש הפרש מחירים. אגב, אפילו שאני חייב, אתה לא גובה. למה לא גובה? מחכים לראות, מה? אז המודה במקצת השבועה תלויה במה שהוא גובה או תלויה במה שהוא חייב, תלויה בפיראון או תלויה בחיוב. אז המודה במקצת תלוי בחיוב. אז מתרץ הרמב"ן, החיוב קיים וגובה או לא גובה, זה יתברר. איך יתברר? על ידי השבועה שהמפקיד יישבע, שהמלווה רצית להגיד יישבע שאינה ברשותו. זה תירוץ הרמב"ן. עכשיו הר"ן לא מסכים עם זה, והגעתי לעמוד ב' למילים ואינם ברורים אצלי. התירוץ של הרמב"ן הוא לא ברור לר"ן, והר"ן מקשה מגמרא בפרק רביעי, נתבונן בגמרא בפרק רביעי אם זה דומה או לא, וננסה אולי ליישב את הקושייה, אם נצליח בעזרת השם. אומר, מגיב הר"ן על דברי הרמב"ן באומרו, ואינם ברורים אצלי דבריו של הרמב"ן. דאם איתה, לו נכון הדבר, דמשכון דלא שווה, משכון שלא שווה את כל החוב. ואז מדברים על ההפרש. לווה, אם נכון הדבר, אז הוא ממשיך כאילו הר"ן, הוא אומר, לווה לא מחייב למל ומידי, הוא לא חייב לו מידי, עד המעדר למשכוני. בלשון של הרמב"ן זה היה לא גובה מידי, אבל הר"ן קורא לזה הלאה, כמו הקושיה של הרמב"ן, לא מחייב, לו המשכון קיים והוא לא מחזיר אותו, לא מחייב לווה למלווה מידי, אפילו שיש הפרש, אבל למה אתה לא מחזיר? עד המעדר למשכוני. אז עכשיו כשלווה מודה ואומר שג' דינרים היה שווה, אם אני מודה שג' דינרם היה שווה, כלומר אני חייב לך לפחות דינר אחד, למה חייב שבועה? למה הוא חייב שבועה? והרי אינו מודה בממון, אלא רק בגורם לממון. זה נקרא גורם לממון, הוא פטור. למה? דאמרי הפרק שבועת העידות. דמשביע עד אחד. מי שמשביע עד אחד, אני אסביר מיד מה כתוב שם בגמרא, אפילו כנגדו חשוד על השבועה, שעלה נשבע ונוטל. אז הממון הוא די בטוח, כי כנגדו יישבע ויטול. פטור משבועת העדות, משום דה אמר לו, אומר העד, כאילו הוא לא צריך להגיד, אבל זה כאילו הוא אומר, מי אמר דה משתבעת, מי אומר שיישבע תובע. אז נמצא שלא כבש עדות ממון, אני אסביר תקף את כל המקרה, קודם נקרא, נמצא שלא כבש העד עדות ממון, אלא עדות של גורם לממון. עד כאן המשל משמה שתקף נקרא ונסביר. והחינמי, עכשיו הוא עובר לנמשל. נמשל פה. כי מודה לווה באותו חצי שקל שהוא יותר על ההלוואה, או יותר על שיווי המשכון. כשהלווה מודה באותו חצי שקל, הכוונה, הוא לא מודה בחצי שקל, הוא רק אומר ג' דינרים, אבל מדברים, שחים, תובעים, דנים, מתדיינים על החצי שקל שהוא יותר על המשכון, והוא מודה בזה בדינר אחד. אז אומר, אין כאן הודעת ממון, אלא גורם לממון. למה? כי זה מחוסר שבועה. ולא עוד הוא ממשיך, אלא אפילו נשבע אחרי כן שאינה ברשותו, הוא באמת מתברר שאינה ברשותו לבסוף, גם לווה פטור. למה? כי בזמן ההודעה לא היה ידוע, שכבר כתבתי למעלה, שכל שהוא פטור בשעה שההודעה יוצאת מפיו, אין מחייבים אותו אחר כך בה. אבל פי שהוא עומד בהודעתו, ותכף נראה את המשל שלו. אז בקיצור, הר"ן קורא לממון הזה המחוסר שבועה בשם גורם לממון. בואו נראה מה זה דף למד ב', תסתכל שמה, מה העניין של משביע עד אחד וכו' וכו', וניכנס לעניין, וככה נבין מה שמקשה הר"ן על הרמב"ן, ואולי נשתדל ליישב שלא דומה. מי שיכול למחוק את הלוח אני אודה לו, כי יכול להיות שנשתמש בלוח להסברת התשובה, ואנו מדברים... אנו מדברים על המושג עד אחד הגורם לממון. מה, איך קשור המושג הזה לה? נפתח למד ב' ולא נלמד את כל הגמרא כי זו סוגיה מורכבת, נלמד רק, נשלוף רק מקרה אחד. מה הדברים אמורים? קודם כל, מה זה שבועת העדות? הרי אני קודם כל מוסר מודעה לפניכם ששבועת העדות זהו נושא מאוד מרתק, שזאת שבועה שאדם לא חייב בה. בניגוד לפרקנו שעוסק בשבועת הדיינים, שהדיינים משביעים את החייב, אז החייב חייב להישבע, אין מנוס. כגון, אמרנו שיש שלוש שבועות בתורה וסימנם שמע, שבועת שומרים, שבועת מודה מקצת, שבועת עד אחד, אלה הם שבועות המחויבות. המחויבות שבית הדין מחייבים את הנתבע להישבע, שבועה דאורייתא. בניגוד לזה, שבועת העדות או שבועת הפיקדון זו שבועה שלא מחויבת. עוד הרב כתוב את זה בתורה, ואתה אומר שהיא לא מחויבת, איך אתה מרים יד בתורת משה? אני רק מצביע על מה שכתוב בתורת משה. מה כתוב בתורת משה? בספר ויקרא, בה נאמר פרשת שבועת העדות, נאמר אם עד נשבע שאינו יודע עדות, והדבר שקר, והוא ידע עדות, רק הוא לא רצה להתחמק מלבוא לבית דין, אז אם קיבלו חז"ל שאם זה עדות ממון, אז הוא חייב קורבן, וגם חייב לשלם את מה שהפסיד בידי שמיים, כמו שכתוב בתורה, אם לא יגיד ונשא עוונו. אז המה דברים אמורים? בעד שנשבע שלא יודע לו עדות. שאלו את הרשב"א בתשובה, האם עד חייב להישבע שהוא לא יודע עדות? אני אומר לו, אתה יודע עדות על התאונת דרכים, אתה ראית איך שהגברת מלמעלה נכנסה באוטו שלי בחנייה ופגעה לי בפגו של האוטו, ועכשיו עולה לי לתקן 1,500 שקל, אתה ראית? לא, לא ראיתי. אתה באמת לא ראית? הרי אמרו לי כל השכנים שאתה עמדת שם, התווכחת איתם מהשם. לא, לא ראיתי שום דבר. העד אומר, לא ראיתי, לא רוצה להתעסק עם האישה הזאת, כי בעלה הוא בבד הבית, מחר הוא יסגור לו את העסקה, מחר הוא יעשה לו צרות. לא בא לו. אתה מוכן להישבע לי? אומר הרשב"א, שהשבועה הזאת שאתה מוכן להישבע לי, קודם כל הוא לא חייב להישבע. אז שבועת העדות זה לא שבועה מחויבת. אז מה הנושא שלנו אם זה ממון או לא ממון? הנושא שלנו הוא אם אדם חזר בתשובה ולבסוף הודה שהוא ראה את העדות. מתי הוא הודה? זה חייב להיות לפני יום כיפור או גם אחרי יום כיפור. תראי בבדיחה שאבא שלי היה אומר שמותר לשתות מים אחרי ליל הסדר ומותר לחיות אחרי וידוי ומותר לחזור בתשובה אחרי יום הכיפורים. אז אם הוא רוצה לחזור בתשובה, גם לפני יום כיפור או אחרי יום כיפור, אומרת התורה, יוד ואתה נשבעת על השקר, לחבר שלך קודם כל אתה חייב לשלם לו את ההפסד. אם לא יגיד ונשא עוונות, שלם לו. דבר שני, אתה מביא קורבן, קורבן שבועת העדות. אשם, קורבן שבועת העדות, על מה? על השבועת שקר. אם אחד סתם לא מעיד לחברו, הוא עבר על מצוות עשה ולא מביא קורבן. אבל אם גם נשבע, אז הוא נשבע שבועת שקר, בתנאי שהעדות הייתה עדות של ממון. מה זה עדות של ממון? הוא יכול להעיד שחבר שלו הבטיח לילד שלי שס לבר מצווה. הבטיח, אז זה עוד לא נקרא עדות ממון, כי הוא יגיד כמו ראש הממשלה, שפעם היה נוחו עדן, הוא אמר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. אז זה לא. אבל רק הלוואה, נזק, תאונה, זה נקרא עדות ממון. עכשיו השאלה, בשני עדים זה עדות ממון. אז התורה מדברת בשבועת העדות על שני עדים, באמת, על שני עדים. למרות שכתוב בפסוק, ונפש כי תכתב הוא עד או ראה או ידע, כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניים. אבל באמת אם הוא רק עד אחד, עד אחד הרי לא קם לממון, כי עד אחד מחייב שבועה. אז מה תגידו? אולי הוא לא יישבע וישלם ממון? אז זה אולי, זה גרמה, אולי. אז עד אחד לא מחייב ממון בנושא של שבועת העדות. והנה אנחנו מתקרבים לנושא שלנו, והוא עד אחד בממון במקום שהשבועה לא תהיה. איך השבועה לא תהיה? כגון שהוא יודע עדות והצד השני הוא חשוד. אם הוא חשוד, אז לא ייתנו לו להישבע. אבל מה הדין בחשוד? תקנו חכמים ואמרו, כנגדו נשבע ונוטל. אז כנגדו יש לו סיכוי טוב ליטול. אז אם כן, זהו המקרה. התובע, נאמר המלווה, יש לו עד אחד, אומר לו, בוא ותעיד לי. אומר העד, אני לא ראיתי את ההלוואה, לא ראיתי, לא רוצה להעיד, אני לא ראיתי. אז הוא אומר לו, אבל אתה מפסיד לי כסף, שככה הוא כופר לי על ההלוואה. הוא אומר, לא מפסיד לך, לא ראיתי. בסוף הוא הודה שהוא כן ראה, והוא כופר נשבע והודה. אז בנושא כזה, לכאורה הוא מפסיד לו כסף, כי היה דין שנשבע ונוטל. אז הגמרא אומרת, מי אומר דמשתבעת? מי אומר שהיית נשבע? אז לכן באופן עקרוני אנחנו לומדים בדף למבית עמוד א' ברייטה שאומרת משביע עד אחד פטור. באופן עקרוני עד אחד שיכול רק לגרום לשבועה, משביע עד אחד פטור. שאני רוצה להתקדם למקרה שלנו, עד שכנגדו חשוד על השבועה, אז הגמרא למבית עמוד א', אני שולף, לא רוצה ללמוד את כל הגמרא בשביל ש... אני רוצה רק לשלוף את המקרה, אז אני לומד שורה שלישית מלמטה למד בית א', יש הכל מודים בעד שיודע עדות לאדם שכנגדו חשוד על השבועה, שמה שהוא חייב. למה? כי מה הדין בכנגדו חשוד על השבועה? שהוא נשבע ונוטל. טוב, אבל זה מחוסר שבועה, אז זה שולט הגמרא, זה שואלת הגמרא בדף למד ב' עמוד ב' את השאלה הזאת, למה אתה קורא לזה ממון? זה רק גורם לממון. אני קורא שורה שלישית בלמד ב' עמוד ב', אני רוצה לשלוף רק את המקרה הזה ולא את כל הסוגיה. הכל מודים שכנגדו חשוד על השבועה, הכל מודים בעד אחד רבי אבא, שלמדנו מה זה נסחא דרבי אבא. עכשיו אני עובר, אומרת הגמרא, הכל מודים כנגדו חשוד על השבועה, דחשיד מן, מי הוא החשוד? אילי מה דחשיד לווה, שהלווה חשוד על השבועה, ואז אומר המלווה לעד כדברים הבאים, דאמר לי מלווה לעד, למה אתה לא רוצה להעיד לי? איעתית, אסדת את לי, לו היית בא ומעיד לי, אז הלווה היה חייב שבועה. אבל הוא חשוד, ובחשוד מה אמרו? כנגדו נשבע ונוטל. אז יעתי תסד את דתלי, הווה משתבנה ושקילנה, אז הייתי מוציא ממון. אז אם ככה, שמה נאמר שהוא חייב קורבן שבועת העדות העד אחד, אומרת הגמרא, לא, ולמלא מיימר דמשתבת, אולי אתה לא היית רוצה להישבע, כלומר, אתה תובע אותי שהפסדתי אותך ממון. איזה ממון הפסדתי אותך? ממון שיכולת אתה ליטול אם היית נשבע. אבל עוד לא נשבעת. אז מי אומר שהיית נשבע? אז ממון שאתה צריך להישבע, זה לא ממון. אומר רש"י, מיימר דמשתבעת, והקאתי גורא לממון הוא, ולרבנן פטור. עדיין זה נקרא רק גורם לממון ולא ממון, כי אומר המלווה, אומר העדך, המלווה אומר לעד אחד, אני הייתי נשבע ונוטל את הממון. אומר העד אחד, מי אומר שהיית נשבע? אז בינתיים מגיע לך ממון המחוסר שבועה. ממון המחוסר שבועה זה עוד לא ממון, כי אולי לא היית נשבע. אלא עוברת הגמרא למקרה הידוע, כגון ששניהם חשודים, שגם הלווה חשוד וגם הלווה חשוד, ואז מה הדין בשניהם חשודים? דאמר מר, חזרה שבועה למחויב לה. זאת אומרת, הלווה חייב שבועה, נגיד, על ידי עד אחד. אם העד היה מעיד, הלווה היה חייב שבועה, כי עד אחד מעיד שהוא לווה, והלווה אומר, לא לוויתי, אז הוא חייב שבועה. אבל הוא חשוד, אז מעברים את השבועה לשכנגדו למלווה. המלווה גם חשוד, מצא מין את מינו. ואם גם הוא חשוד, גם הוא לא יכול להישבע. אז מה אומרים? חזרה שבועה למחויב לה לנתבע, ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. ומתוך שהוא לא יכול להישבע, אז הוא משלם. אז אם ככה יוצא שהעד הוא לא גורם לממון, הוא ממש עושה חיוב ממון. מה מבואר בגמרא? שני מקרים. מקרה אחד ששניהם חשודים, אז זה ודאי ממון. לו העד היה מעיד, היה נוצר ודאי ממון. מקרה שני, יש שהעד לא עושה ודאי ממון, כי התובע חייב שבועה. אז מה רואים הגמרא? שאם התובע לא יכול להישבע ויש ודאי ממון, אז זה נקרא עד אחד לממון. אז יש קורבן שבועת העדות. אם העד הזה לא מעיד, בשניהם חשודים. אבל אם רק התובע, הנתבע חשוד, באופן שהתובע נשבע ונוטל, אז אנו אומרים, זה עוד לא ממון, כי זה מחוסר השבועה של התובע, שזה נקרא גורם לממון. מה מוציא מכאן הר"ן את הרעיון? שממון שמחוסר שבועה, זה עוד לא נקרא ממון, זה רק נקרא בשם גורם לממון. נכתוב את המקרה הזה, ונשווה את המקרה הזה לענייננו. יש לנו מקרה של שבועת העדות משביע עד אחד למשל של הלוואה אז יש שלושה מקרים משביע עד אחד של הלוואה שמחייב שבועה במקרה כזה אין קורבן של שבועת העדות. למה? כי שבועה זה לא ממון. אין ממון. זה מקרה הבסיסי. משביע עד אחד. מקרה שני, משביע עד אחד של הלוואה ונתבע חשוד שמעדין שהתובע נשבע ונוטל. אז מה כתוב? שזה רק גורם לממון ופטור העד כי פטור העד. למה? כי אומר לו מיימר למשתבטה. זאת אומרת, ממון המחוסר שבועה אינו ממון. ממון המחוסר שבועה אינו ממון. ואז פתור. מקרה שלישי, משביע עד אחד בהלוואה ושניהם חשודים שאז הדין הוא חזרה שבועה למחויב לה, מחויב לה זה הלווה לפי דעה אחת למחויב לה, כלומר ללווה ומתוך שאינו יכול להישבע משלם הלווה. זה נקרא ממון ודאי. אז רואים בגמרא שיש ממון ודאי ויש ממון לא ודאי. ממון המחוסר שבועה זה ממון לא ודאי, אינו ממון ופטור. איך זה נוגע לענייננו? ענייננו לווה מודה במקצת. מודה במקצת. מה הוא מודה במקצת? שמר ג' דינרים היה שווה המשכון. אבל מה אומר הלווה? לא אשלם עד שיתברר שאכן עבד המשכון. ואיך יתברר? איך יתברר? יתברר כשיישבע, כשיישבע מלווה שאינה ברשותו. אז יוצא לעת עתה, לעת עתה, כל עוד שלא נשבע המלווה, המלווה, ההודעה, אז למה יש שבועה? ככה שואל הר"ן. הר"ן מזרה. ממון המחוסר שבועה לממון המחוסר שבועה. כאן זה ממון המחוסר שבועה. ושהתובע היא שווה. אם התובע עוד לא נשבע, אז בינתיים לבנת הוא פטור. אז גם כאן, אם מן ולא נשבע של עבר שלטו, גם אין לו ולא ישלם, והוא פטור. אז ככה זה ממון המחוסר שבועה. ממון המחוסר שבועה זה לא ממון. אז אם זה לא ממון, אמנם פה לא עוסקים בנושא שבועת העדות, אבל עוסקים בנושא של הודעה במקצת. אז אם ככה, שואל הר"ן שזה לא נקרא הודעה במקצת, נקרא את זה בר"ן, ונראה מה שהוא מסביר אחרי זה, אפילו אם היא שווה. יש פה עוד נקודה בר"ן, אפילו אם הוא יישבה. מיד רגע, אני רק אקרא את זה בר"ן, את מה שהסברתי בעל פה בשמו. נקרא את זה עוד פעם, ואני קורא, ואינם ברורים אצלי. אינם ברורים אצלי דברי הרמב"ן. אני קורא מי ואינם ברורים אצלי. דאם איתא דמשכון דלא שווה. משכון שלא שווה את כל החוב. לווה, לא מחייב למל ומידי, עד מהדר למשכוני. הר"ן נוקט לשון, שלא מחייב למל ומידי עד המעדר משכונה, שהוא לא חייב לו עד שיקבל את משכונו. כשהלווה מודה ואומר שגימל דינרים היה שווה, למה חייב? למה נקרא שהוא מודה שהוא חייב? והרי אינו מודה בממון אלא בגורם לממון, הוא פטור. דאמרי בשבועת העדות משביע את אחד אפילו כנגדו חשוד על השבועה, שהדין הוא שעלה נשבע ונוטל, פטור העד משבועת העדות. משום דאמר להם, מי אמר דמשתוות? מי אומר שתשבע תובע? ונמצא שהעד לא קבע שעדות ממון, אלא גורן לממון, ואבלי, זה עד כאן המשל משמה. והחינם הקים עוד אל הווה, באותו חצי שקל, אני מסביר את המילה אותו חצי שקל, הוא לא מודה בחצי שקל, הוא מודה בדינר. אבל מדברים על התביעה של חצי שקל, שהוא מודה בדינר אחד מתוך חצי השקל, שהוא יותר על, לא על הלוואה, אלא יותר על שווי המשכון, אין כאן הודעת ממון, אלא גורן לממון. מה תגיד לי? זה יתברר בעתיד, אחרי השבועה יתברר שהוא חייב. אז מוסיף הר"ן, ולא עוד, אלא אפילו נשבע אחרי כן שנה ברשותו, ומתברר אחרי זה שבאמת עבד המשכון, אז יתברר שהוא הודעה. אם יתברר שהוא הודע, אז הוא הודע בדינר שהוא חייב. אומר גם כן לווה פטור. למה? שכבר כתבתי למעלה שכל שהוא פטור בשעה שההודעה יוצאה מפיו, אם בזמן ההודעה עוד לא יודעים את החיוב, אין מחייבים אותו. אחר כך בא, אף על פי שהוא עומד בדעתו אחר כך, דע, כי אמר את ראיה לזה מהגמרא, דע כי אמר במשנה כתוב מה שהנחת אתה נוטל, אז יודעים אחר כך מה שהנחת, מסתכלים, כי חזינן אחר כך פירות שבבית, שהן מגיעים עד החלון, והוא עומד בהודעתו, ההודעה נשארת, אז ההודעה שמודה לבסוף מתבררת, הרי כדבר שבמידה אפשר למדוד את מה שהנחת. אבל זה לא דבר שבמידה, למה? אפשר למדוד אחר כך, אפילו אחי, כיוון שבשעה שיצאה הודעה מפיו, זה מה שהנחת. לא הודע לו דבר שבמידה, פטור. והחינמי דקוותי. והחינמי דקוותי. עד כאן השאלה של הר"ן על הרמב"ן. ואני הקטן, לא הבנתי את השאלה, כמו שתקף אני אגיד, ואני נותן לכם גם אפשרות להגיד, אבל לפני כן אולי מישהו רוצה להגיב, רבי יוסף רצית להגיב דבר מה? כן. לא, הוא משביע עד אחד. זה מדברים על שבועת העדות. שבועת העדות עוסקת, אמרתי, כשמשביעים את העד לבוא ולהעיד. אז העד בהתחלה כופר, אומר, לא ראיתי, לא ידעתי, אני לא יודע. בסוף העד מודה ואומר את האמת, אני מצטער, אני ידעתי, רק לא רציתי להעיד. אז דנים, האם העד חייב קורבן שבועת העדות, כן או לא.
כל השלושה זה למשביעים את העד.
כל השלושה דנים, כאשר משמיעים את העד, האם העדות שלו שהוא כפר בה הייתה מחייבת ממון או שהיא לא הייתה מחייבת ממון. אז הוא דן על, על העדות של הממון, האם מחייב ממון או לא. אז רואים שבשני מקרים זה לא חייב ממון, רק המקרה השלישי. אז לכן העד לא חייב קורבן שבועת גלות רק על עדות ממון ודאית. אז מוציא הר"ן את הרעיון מכאן, מהמקרה השני, שממון המחוסר שבועה זה לא ממון. אז גם כאן הממון של ה... שביד הלווה מחוסר שבועה שאינה ברשותו. בסדר? כן? זו השאלה. עוז. הר"ן אומר שלא נחשב, לא נחשב לו דעת ממון בגלל שהוא עוד לא חייב לו עד שהוא יחזיר לו את המשכון, במידה והמשכון קיים. אז כרגע בשעה שהוא מודה לא יודעים יש משכון, אין משכון. הוא אומר שעבד המשכון, אבל הלווה לא יודע אם עבד המשכון או לא, והוא עוד לא נשבע. אז, 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 אז אם לא יודע זה לא הודעה. כן, אני לא הבנתי את הדמיון של הרמב"ן, למה? של הר"ן, למה? כי משביע עד אחד זה דוגמה קלאסית לממון שעוד לא קיים. כי עד אחד לא מחייב ממון, עד אחד הוא מחייב שבועה. ולכן עד אחד פטור מקורבן שבועת העדות. רק שיש שני עדים הם חייבים מקורבן שבועת העדות. אבל יש מקרים שעד אחד מחייב ממון, כמו נסחא דרבי אבא, כמו שניהם חשודים. שניהם חשודים זה ממון ודאי, אבל רק אחד חשוד, הממון לא ודאי. אף על פי שאם התובע יישבע, אז הוא ייטול, אחרי שהוא יישבע הוא ייטול. לפני שהוא יישבע לא מגיע לו. אז בינתיים העד לא כופר ממון, כי עוד אין כאן ממש ממון. אבל בענייננו, הלא הרמב"ן אמר שאם המשכון קיים, אין קשר משכון קיים ולא קיים לחוב. החוב אתה חייב. והרמב"ן אמר שמודה במקצת תלוי בחוב. החוב קיים, אלא מה? הוא עושה לו סנקציות, הוא עושה הפגנה מול הבית שלך. אומר לו, אם אתה לא מחזיר לי את המשכון, ובעבורי גם אני לא מביא לך את החוב. אז זה כמו הפגנה כזאת. זה לא אומר שהוא לא חייב, זה רק סנקציות כאלה, הפגנה. אם אתה לא מביא לי את המשכון, אני גבאי של הבית כנסת, לא מביא לך עליות, לא תקבל עלייה, לא תקבל את הכסף. למה? בוא נשאל את השאלה. האם מותר לבן אדם לחמוד ולקחת ממון של חברו תמורת חוב? תשובה לא. אפילו הבינו את הממון כמשכון, זה כמשכון, אבל משכון זכות הלווה לסלקו בזוזים, ואתה חומד את המשכון, אז ההפרש בין השווי לבין המשכון זה שלי, זה מגיע לי, אז אני עושה לך סנקציות, אני לא אשלם לך גרוש עד שאתה לא מברר לי שעבד המשכון. זה מדין סנקציות, זה לא שהוא לא חייב לו. אז הרמב"ן כבר אמר לא גובה, כלומר יש לא חייב ויש לא גובה. הוא חייב, אלא לא גובה, כי הוא עושה לו סנקציות, עושה לו כפייה דתית. מה אומר לו? אומר לו, אתה לא מביא לי את המשכון, אני לא מביא לך כסף. אתה חייב לי כסף, אני חייב, אבל למה אתה גונב לי את המשכון? לא תקבל. אז הלא תקבל זה לא נקרא שהוא לא חייב, זה כבר הרמב"ן אמר, הוא רק לא גובה. אז אחרי שהרמב"ן תירץ, אני לא מבין מה יש להקשות לו משמה, ולפי הבנתי הדלה זה לא קושיה משמה. משמה באמת, אם הוא לא נשבע, הוא לא חייב, אבל פה הוא חייב, רק הוא עושה לו קשיים. כמו שהרמב"ן אחרי זה, אני אומר שהר"ן בעצמו יגיד את הרעיון הזה עוד כמה שורות. לפי הבנתי הר"ן בעצמו אומר את זה עוד כמה שורות, אז גם הרמב"ן התכוון לזאת. אז אם התכוון לזאת, אז למה הוא לא מקבל את התירוץ שלו? תכף אני חושב שהר"ן בעצמו אומר את הרעיון הזה, שהוא לא רוצה להביא לו את הכסף, אבל הוא חייב לו כבר. תכף הר"ן יגיד את זה בעצמו. אז אני חושב שהרמב"ן גם מתכוון להגיד את זה, וזה המהלך של הרמב"ן, להגיד אם הוא לא חייב או לא גובה. זה הרעיון. אז לא הבנתי קושייתו, כי משביע יד אחד באמת הוא לא חייב. הדמיון של הרמב"ן, של הר"ן צודק, שאם לא חייב, לא חייב. אבל כאן חייב, כמו שתקף הר"ן בעצמו יגיד. מי רוצה לשאול שאלה, ישאל.
לגבי
תראה, יש, בוא נגיד ככה, כל הדברים שבעולם מתחלקים לשני סוגים. יש דבר שניתן למצוא בשוק, לקנות בכסף, ויש דבר שלא ניתן למצוא בשוק, כי הוא יש לו ערך אומנותי או משפחתי. לא מתווכחים פה על דבר שאפשר למצוא כזה ולקנות בכסף. אם אפשר לקנות בכסף, אז לא משנה אם הוא כן גנב לו או לא גנב לו. אומר, תקנה לך אחר אותו דבר. אפשר להשיג אותו דבר בדיוק. בוא נגיד, נתן לו מחשב. דוגמה, בלשון של היום, מחשב. מחשבים יש בלי סוף לקנות. אז נגיד שהוא חמד את המחשב שלו ולקח. יש מלא מחשבים, אז זה לא פוינטה. אבל אם מדובר בתכשיט מכסף, איזה גביע כסף, שזה ירושה מהסבא, צורה מיוחדת, אין כזה דבר לקנות. ויש גם ערך רגשי, שזה גביע מהסבא, או גביע מהרב פלוני, אז יש דברים שהם חשובים לו. אז זהו, חומד את זה לעצמו. אז אומר לו, אני לא מביא לך כסף, אז זה הוגן לעשות, כאילו, מה ש... רק בדברים כאלה, כן, דברים כאלה.
אני שואלת שאלה, בעצם, אז יש כאן מודל מקצת, בדבר שלא במינו, זאת אומרת, תבוא משכון, גביע כסף של סבא,
כן, אנחנו מדברים פה על שווי, מדברים על שווי. כי אם זה עבד, אז כבר אין סבא ואין גביע. עכשיו זה רק שווי. הוא אומר שעבד, הגביע. אז אין סבא, אין גביע, אין כלום. מה מבט אתה רוצה? כסף. אז הוא מודה לו בסכום כסף, מתוך הלוואה, אז זה מודה מקצת. בדיוק, כן. אז עכשיו בוא נראה מה התשובה של הר"ן, איך הר"ן אומר את זה. אז הר"ן אומר, שאפילו אם הוא נשבע אחרי זה, בשעה שהוא הודה, אבל לא הידוע שהוא חייב. טוב, נמשיך בוועוד. הוועוד של הר"ן, זה ממשיך באותו הכיוון כמובן. ועוד, שלפי דבריו של הרמב"ן, שהוא אומר הרמב"ן, שאין הלווה חייב כלום למלווה, אנחנו אמרנו שהוא לא אומר שלא חייב, הוא חייב. הכולו חייב לשלם, אבל הר"ן קורא לזה, לפי דבריו של הרמב"ן, שהוא אומר שאין הלווה חייב לשלם כלום למלווה, כאילו בתור סנקציות, עד למהדר למשכוני לו זה קיים, יש להר"ן קושייה עכשיו. כי אם הקשיעתם פרק המפקיד, עלי דרבונה דאמר, משווים אותו שבועה שאינה ברשותו. ולא אבס על גדתך מתיתין מאמינו. לפני שמה יודעת את התירוץ של מאמינו. אז תיק שלה, הקושייה הזאת תהיה קשה. לווה מי חייב, הרי אין למל ולהישבע שאינה ברשותו. המל ולא צריך להישבע שאינה ברשותו בכלל, היא לטה לדרבונה. אם הלכה לא קרבונה, הוא לא צריך להישבע. נמצא לווה, אומר, סיכום הקושה של הר"ן, לווה אומר, איני יודע אם חייב אני לך כלום, כי אתה אולי לקחת לי את המשכון שלי. והנה מעיד על ידי רבונה, ואפילו אם נגיד שהלכה כן כמו רבונה, שנשבעים שנה ברשותו, המי מחייב לי, למה הוא חייב לו? דוודאי שבועה זו, שאינה ברשותו, לא נתקנה ליפות כוחו של מלווה. השבועה הזאת שנה ברשותו היא לא נתקנה ליפות כוחו של מלווה שהוא יוכל להשביע את הלווה מודם מקצת. אלא שבועה זו מטרתה מפני חשש שמה נתקנה לטובת הלווה, מפני חשש שמה עיניו נתן בה. נמצא סיכום הרעיון מה שהר"ן אמר, שהלווה לפי הודעתו פטור מן הדין. אומר אני פטור מן הדין, כל כמה דלא מהדר להם משכוני, עד שלא תחזיר לי את המשכון, אני פטור מלשלם. ואם כן גם השבועה לא תעזור, אפילו אחרי שבועה, למה נאמן מלווה בשבועה כדי לחייב הלווה שהוא פטור מן הדין? הרי הלווה פטור מן הדין. אם איתה דאחיו, אז השבועה של המלווה לא יכולה לחייב את הלווה שבועה. שואל הר"ן עכשיו שאלה בנוגע לעבדת המשכון, שאלה עקרונית. אבל בי שבעבדת המשכון, המלווה אומר בריא שעבד המשכון ולווה שמה. ואם זה מלווה אומר בריא ולווה שמה, אז בריא ושמה בריא עדיף. בריא ושמה בריא עדיף. אבל ההלכה בריא ושמה לאו בריא עדיף. אומר הוולה, כי אומר מנה לי בידיך, אבל אומר איני יודע אם אני חייב, דקמן כרבי יוחנן ורב נחמן דפטרי, שבריא ושמה לא מועיל להוציא ממון, כי זה פרק כמה דכתובות. לפיכך אני אומר, אז הר"ן מה הוא מגיע למסקנה? עכשיו אנחנו לומדים הלכות סנקציות, איך יתנהג הלווה כשיש לו ספקות רציניים אם באמת עבד המשכון. אולי המשכון לא עבד, אז איך יתנהג הלווה באשר לחובו כאשר הוא לא בטוח שמשכון עבד? המלווה אומר עבד המשכון, הוא עוד לא נשבע, מה הלווה זכויותיו וחובותיו? מצד אחד הוא מודה שמשכון שווה פחות מהחוב, אז הוא חייב את יתרת החוב בוודאי, אז מה הסנקציות שלו? אז הוא אומר ככה, לפיכך אני אומר את הדין, שמשכון זה לא שווה, אם המשכון לא שווה את גובה החוב, אז הלווה יודע שהוא חייב את ההפרש, כי המשכון פחות מהחוב. אפילו ידינן בוודאי, כדי לתרס את הקושייה הזאת, אומר הר"ן, אפילו ידינן בוודאי, דאיקה המשכון בידו דמלווה. שהמלווה חומד את המשכון, אין לו רשות לעשות לו דאווינים, אבל בכן חייב לווה לפרוע את העודף של החוב. הלווה חייב, לא סתם חייב, הרמב"ן אמר חייב תיאורטי, חייב באופן עקרוני, אבל למעשה הוא יכול בינתיים לעכב, אמר הרמב"ן, לעכב את הפיראון מדין סנקציות. אומר הר"ן, לא, אתה חייב כסף, אתה חייב כסף, אבל בכן חייב לווה לפרוע את העודף. למה? הרי המלווה הוא עבריין, שאבל בי שהמלווה יכול להיות שעובר בלא תחמוד והוא חומד את הממון שלי, אף על פי אפילו אחי, ממונה איתלי גבי דלווה. המלווה יש לו תביעה ממונית אצל הלווה, דהיינו אותו עודף. אתה חייב לי כסף, אתה חייב לשלם לי. מי יכול לממש ולקוף את הלווה לפרוע דבר כזה? הלווה אומר, הוא לקח לי משכון, אני לא מסכים. אז אומר הר"ן ככה, איך זה מתחלק? אף על פי שאין בית דין נזקקים לקוף את הלווה. בית דין, שהם בדרך כלל מוציאים לפועל של החובות, אז היה תפקידם לכאורה לירד לנכסי הלווה ולחייב אותו. הפעם הם לא עושים את זה. למה? כל זמן שהמלווה עובר בלא תחמוד, היינו כדי לעקוף את המלווה שלא יעבור עבירה זו. כלומר, יש פה שני דינים. יש פה דין כפייה ממונית ויש כפייה על המצוות. ועוד הרב, איך נכנס כאן כפייה למצוות? ודאי. כפייה לא לעבור עבירות. כפייה ממונית צריך להיות שהמלווה יכפה את הלווה בעזרת בית הדין לשלם את יתרת חובו. אומר, המשכון היה פחות מהחוב, אתה מודה, תבנית היתרה, היו בדין צריכים לכפות את הלווה, בדין נמנעים מלכפות. למה? כי באי הכפייה שלהם, הם כופים את המלווה לא לעבור בלא תחמוד. מה? יש כפייה לא לעבור בלא תחמוד? כן. כמו כפייה לעשות סוכה, כמו כפייה לא לעבור עבירות. אז גם כן בית הדין תפקידם למנוע אדם מלעבור עבירות, אז בית הדין, כל זמן שהוא לא נשבע, אומרים המשכון חי, עד שלא נשבעת המשכון חי וקיים, ואנו כופים אותך אחד מהשניים, או שתשבע שאינו ברשותך, או שתחזיר את המשכון, ולכן מסיבה זו, אנו כרגע נמנעים מלקוף את הלווה להחזיר את החוב. אנו רק נמנעים מלקוף אותו, אבל אם הוא ישאל את הרב, הרב אני חייב או לא חייב, אומר לו הרב אתה חייב כסף בלי קשר לזה שהוא מעכב לך, למה אתה חייב כסף? כמו שאמרנו. אז הביקור בין הר"ן לרמב"ן הוא האם הלווה באמת חייב או הלווה רשאי לעכב תשלום חובו. לפי הרמב"ן, אז כמו שהר"ן אמר שבית הדין כדי לעקוף את המלווה נמנעים מלחייב את הלווה, מלחייב את המלווה להחזיר את המשכון, בדין הורין המלווה, אנו לא כופים את הלווה להחזיר את יתרת החוב בכדי לעקוף אותך לברר מה עם המשכון, אז הרמב"ן אומר, אז גם הלווה פטור כרגע מלהחזיר. אז פטור כרגע מלהחזיר, זה נקרא חייב או לא חייב. הרמב"ן חושב שבאופן עקרוני הלווה חייב, רק שפטור כרגע מלהחזיר בדין סנקציות כדי לקוף את המל ולהחזיר לו את משכונו אם הוא קיים. אבל הלווה חייב, לכן זה נקרא מודד מקצת. הר"ן אומר לא, זה לא יכול להיות שהוא חייב, כי אם זה לא יכול להיות, כי אם הוא באמת, לו היה כדבריך שהוא רשאי לעכב את הממון, כבר הר"ן מתקיף את הרמב"ן ואומר, לו היה הדין כדבריך שהוא רשאי לעכב את הממון, כי אז ייחשב כאינו חייב, ואז ייחשב כלא מודה מקצת, ואז השבועה לא תעזור. אלא אני אומר הר"ן, שאפילו אם הוא גונב לו את המשכון וחומד אותו, בית הדין לא עושה לו כלום. בית הדין לא עוזר למלווה לגבות את יתרת החוב בתור כפייה שהוא יחזיר את המשכון. אבל אם הלווה ישאל את הרב, הרב אני חייב להחזיר, אתה חייב להחזיר. אני לא יודע, אולי הוא לקח לי את המשכון שלי. נכון, אבל אתה חייב. אז זה הוויכוח בין הר"ן לרמב"ן, אם הוא חייב או לא. רק אני אקרא בפנים רק רגע, אבל מי שאפשר שאין בדין נזקקים לקוף את הלווה, כל זמן שהמלווה בלא תחמוד, היינו כדי לקוף את המלווה שלא יעבור את העבירה הזאת שלא תחמוד, כשהם שיהיו מקים אותו עד שתצא נפשו ואומר סוכה איני עושה, מדין קופין על המצוות, כמו יש כאן שתי נידונים של כפייה, קופין על המצוות וקופין על הממון. אז כופין על המצוות, זה אומר, אנו לא נזקקים ללווה להגיד לו, לכפות אותו שישלם, כדי לקוף הלווה, להחזיר את המשכון. אבל, באמת אומר הר"ן, אין הלווה נפטר מחיובו בכך, וחייב, ומעשה לידי שמיים, לפרוע את העודף. הוא חייב לפרוע לו את העודף. אז הוא אומר שהוא חייב לפרוע לו את העודף. טוב, אני אפסיק רגע כאן. אז מה הוויכוח בין הר"ן לרמב"ן? מאוד מצטמצם הוויכוח. כאילו, הכל מודים שהלווה באמת חייב. אלא הוויכוח ביניהם הוא רק, אם הלווה שואל את הרב, כבוד הרב, אני רשאי בינתיים לעכב את הממון אצלי עד שהוא יחזיר לי את המשכון או עד שהוא יישבע? אז לפי הרמב"ן, אם הרב יהיה הרמב"ן, אז הרב אומר ללווה, אל תשלם כלום. למה? הוא לא מביא לך את המשכון, הוא לא נשבע, אל תביא לו כלום. אני רשאי לעכב את חובי? רשאי. אני באמת חייב לו? לא חייב לו? אתה חייב לו. אז אם הוא מודה, זה נקרא מודה מקצת, בעיקר חיובו, הוא מודה שהוא חייב, רק הוא לא גובה עד שלא יחזיר את משכונו או עד שישבע. הר"ן אומר שאם באמת הוא לא חייב לו לתת לו עכשיו, זה נחשב שהוא לא חייב לו. ככה הרמב"ן, ככה הר"ן חושב. נחשב שהוא לא חייב לו. אז אם הוא לא חייב לו, אז איך הוא יהיה מודה מקצת? לכן אומר הר"ן שבאמת הוא חייב לו, ואין הלווה רשאי לעכב חובו בשביל משכונו, אף על פי שמל ועובר בלא תחמוד. אומר, זה תפקיד של בית דין. בית דין לא יעזרו למלווה לגבות חובו בתור סנקציות על המלווה עד שיעזר את המשכון. אבל הלווה אין לו רשות לעשות סנקציות, והוא חייב לשלם את זה לשמיים. כיוון שהוא חייב, אז זה מודה מקצת. אז זה הוויכוח ביניהם. למה נחשב הלווה מודה מקצת? תרם שנשבע מלווה שנה ברשותו, למה הוא נחשב? לפי הרמב"ן, כי הוא מודה בעיקר חיובו, אף על פי שהוא לא חייב בפועל לשלם, זה כמו אדם שמודה אני חייב כסף, ותשלמו בעוד 30 יום, אבל הוא חייב עכשיו, רק הפיראון יהיה כשיעזר לי את המשכון. הר"ן אומר לו, לו היה הדין שהוא פטור מלהחזיר את הכסף, אז זה לא נקרא שהוא חייב עכשיו, אז זה לא נקרא מודה מקצת, אלא מה הדין? באמת אומר הר"ן, הוא חייב לצאת ידי שמיים וחייב להביא להוא את הכסף בלי קשר למשכון. המשכון בית דין לא כופת הלווה לשלם בתור סנקציות על המלווה, אבל באמת הלווה חייב לשלם. טוב, זה ויכוח דק מן הדק שביניהם, אבל קושיית הר"ן מהגמרא של ממון המחוסר שבועה, לא הבנתי אותה בדיוק, כי זה לא דומה לשמה. שם באמת זה ממון המחוסר שבועה. על פה הממון קיים, הוא לא מחוסר כלום. טוב, שאלות ותשובות, עד כאן מי רוצה להעיר. מה?
מה
אם
המלווה
יתפוס?
בית דין הנזקקים מוצאים
מהלווה,
אבל
מלווה יתפוס,
יוציאו
מיד.
תרם
שהוא נשבע. אני חושב שלא יוציאו. כי הכל מודים, גם הלווה מודה בעיקר חיובו, שמגיע לו עוד דינר, אז יכול לתפוס עוד דינר, כן, יכול לתפוס את הדינר, הוא יכול לתפוס, אתה מודה בדינר? הוא אומר לו, שווה לי שאני לא דורש יותר, הוא אומר, אני שווה לך, ירח עם השם, בינתיים תן לי את הדינר. כן.
רק איך עשו השוואה לסוכה? סוכה זה ודאי שאין לו גם שכן, אין לו אף אחד, לכן מחייבים. אבל פה, הבית דין גם לא יודע.
נכון.
אין לו את השפיקה, לא לצלול.
נכון, אבל כל זמן שהוא לא הוכיח שעבד, אז יש חזקה שהפיקדון אצלו, עד שהוכיח שעבד. אדם לא יכול, לא נאמן לטעון סתם עבד הפיקדון, אולי הוא חומד אותו. אז לכן, לכן עד שישבע, לא, אבל עד שישבע, אז מספק גם בדין נמנעים מלעשות פעולה. יש פה גם, כמו ספק ממון לכולה, יש פה כלל ספק כפייה לכולה. בדדים היו צריכים לכפות, אבל מספק הם לא כופים. ספק כפייה להקל. בסדר? טוב. זה שאלה מעניינת מאוד, הוויכוח ביניהם, אבל נראה לי שהרמב"ן הגדיר יפה מאוד את הדברים, ובסך הכל גם הר"ן וגם הרמב"ן מסכימים שהבן אדם שלנו חייב ממון. רק השאלה, מה זה נקרא חייב? אם הוא יבוא לשאול את הרב, הרב יגיד לו, מותר לך לעכב או לא? לפי הר"ן לא, לפי הרמב"ן הוא יכול לעכב עד שהוא יישבע, אבל הכל מודים שהוא חייב.
מה פוסק הרמב"ן בשולחן ערוך?
אני לא חושב שהוא מדבר על המקרה הזה, כי זה רק תשובה לשאלה. הרמב"ם אין דרכו לפסוק תשובות. כן, יכול להיות. אני נבדוק את זה, נבדוק. נמשיך בר"ן לקרוא הלאה. ולעניין תובע. למה הר"ן ממשיך את הנושא? כי כמו שאמרתי, הר"ן בחר פה לדבר על נושא מעניין, שאני מגדיר אותו שהוא ממון המחוסר שבועה. ממון המחוסר שבועה, טרם השבועה נקרא ממון, לא נקרא ממון. אז עכשיו הוא עובר לעניין תובע ואומר, מנה לי בידך 50 הלוואה ו-50 מחמת חבלה שחבלת בי, והצד השני כופר הכל. אם הוא כופר הכל, אז יש לו ממון או אין לו ממון? אין לו ממון. אבל יש תקנה בנחבל שנשבע ונוטל. ועדיין לא נשבע נחבל על חבלתו. אם הוא לא נשבע, אין לו ממון. והנתבע בינתיים כופר בכל. אז השאלה אם יחשב מודם מקצת. על פי שהתובע נאמן בשבועה, הדין הוא שהתובע נאמן בשבועה, בחמישים דחבלה, כי לדען לפרק כהן נשבעים, שהתובע נשבע ונוטל, מודינה דוודאי דנתבע פטור. הנתבע לא נחשב מודה במקצת, כי הוא חייב במקצת. הוא עדיין לא חייב, כי הוא עוד לא נשבע, אז הוא לא חייב. לפני הטעם שכתבתי, לפי שעדיין אין לתובע אצלו ממון, לתובע עוד לא מגיע ממון, אלא רק גורם לממון דמי. זה כמו הגמרא של גורם לממון. מי יימר דמשתבה משתבה נחבל ושקיל? מי יימר דמשתבה הנחבל? אז היות ואין שם הנחבל, החיוב של הממון עוד לא בא לעולם, או לא בא לאולם של בית המשפט, כי הוא עוד לא נשבע. לסיכום, מה יוצא? ממון שמגיע לי, אם אני אשבע, תרם שנשבעתי, הממון עוד לא קיים. אבל הוא שואל שאלה עכשיו, לאחר שנשבע על חבלתו, אם הנחבל נשבע על חבלתו, ועדיין עומד בתביעתו בחמישים של ההלוואה, והנתבע כופר בכל, האם יהיה כאן מודה במקצת? מה תגידו לי? כבוד הרב, מה העניין מודה מקצת לפה? הרי הוא כופר בכל. אין פה מודה במקצת, כי הוא כופר בכל. הוא אומר, אני לא חייב לך, לא חבלה ולא הלוואה ולא כלום. אבל יש פה עדים במקצת. על מקצת חיובו הוא חייב. אז מסתבר לי, זה חייב. היינו דרבחי הקמייטה, יש פה עדים במקצת. מנה לי ביד חבלה, אומר, אין לך בידי כלום, והעדים מעידים אותו שיש לו בידו חמישים, כמו שכתבתי למעלה. והחנמי, אנן סעדי, של חמישים של חבלה, אית לגבי, את החמישים של חבלה מגיע לו מתקנת חכמים, כיוון שכבר נשבע. פלפי שבשעת תביעתו לא אהבו כאן עדים מקצת, בזמן התביעה שלו לא היה עדים במקצת, ואמרנו לאל לגבי הודעה, וחזינן לאל שכל שיצא הודעה מפי הנתבע בפטור, על פי שלאחר מכן בא לצד חיוב, אינו מתחייב עליה. אומר, ברגע שהוא תבע שני שלבים במשפט, שלב ראשון, תביעת הלוואה ותביעת חבלה. בשלב הזה הנתבע כופר הכל, והוא פטור. האם זה נקרא שיצא הודעה בפטור? לא. אין לו הוכחות. שלב הבא, התובע אומר, אני מוכן להישבע וליטול את החבלה. אז יש דין תקלה נשבע ונוטל. אז האם נקרא לזה יצא בפטור? לא, עכשיו הוא הביא את העדים. נראה לי שאין למדים ממנה לנידון זה. זה לא כמו יצא בפטור. למה? דשי נהייתם שעל הודעתו אתה מחייבו. אם אתה מחייב אדם על הודעתו, וכבר יצא מפיו זה פטור. בזמן הודעתו היה פטור. פה הנידון לא מצד הודעה, נדען מצד עדים. אז קודם לא היה לו עדים, עכשיו יש לו עדים. ועל הבדרבחי הקמייטה שמדבר על הדעת עדים, אז אתה מחייבו על הדעת עדים, ומה יעשה זה? שבתחילה לא היו לו עדים, אז זה לא נקרא יצא בפטור, לא היה לו עדים. אחר כך באו עדים, אחר כך באו עדים. איפה פה באו עדים? הנחבל נשבע, ונחבל נמי. כשנשבע, הרי אנו עידיו, אז אנו עידיו. אז מה חידש? מה חידש פה הרן? אם היו שואלים אותי, הייתי אומר פה, מה עניין שמיטה להר סיני? מה הקשר בין הממון של החבלה לממון של ההלוואה? ונודע מי לרבחיה, כי רבחיה על מה דיבר? התובע את חברו מנה בהלוואה. עלה כופר הכל. והעדים מעידים אותו שיש לו חמישים. קודם כל נסביר את המקרה של רבי חייא. לא שהעדים יודעים שיש רק 50. אם העדים יודעים רק 50, אז מה אתה רוצה 100? אתה סתם תרדן. לא. העדים, הוא תובע 100, והעדים העדים שהם ראו 50, ואחר כך הם הלכו, היו צריכים ללכת. או הוא תובע, אז שמה, החמישים זה 50 מתוך המאה. פה הוא תובע 50 חבלה, זה מקרה אחד, ועוד 50 הלוואה, מקרה שני. מה העניין זה אצל זה? וכי בשביל שנחבל גובה את החמישים, מה זה קשור? אלא כנראה זה הולך לפי השיטה שאמרתי בשיעורים הקודמים, שרב חייא חידש חידוש, כמו שיש גלגול שבועה, ששבועה גוררת שבועה, יש דין שממון גורר שבועה. דהיינו שאם מחצית החיוב אני מתחייב על זה ממון, ממון גורר שבועה. אז כך הם דברי הר"ן פה. אני נחבל. נחבל, תקנו לו חכמים, שאם הוא יישבע, אם הוא יישבע, עכשיו עוד לא נשבע, אז עכשיו אין ממון, נכון? אומר הר"ן, אבל אחרי שנשבע, כולנו עדים שהוא חייב, כי זה תקנת חכמים, שמגיע לו ממון. אז עכשיו יש דין ממון גורר שבועה. אז עכשיו שיש ממון, הממון הזה גורר שבועה אחרת. אז פה אומר הר"ן, כל הזמן דיברתי לך על ממון שצריך להישבע עליו או מחוזר שבועה. פה אני מדבר איתך על ממון שכבר קיים. איך קיים? הוא כבר נשבע. אז השבועה נותנת לי כמו שמצאתי עדים. מצאתי עדים, אז גם נשבעתי, נשבעתי. אז אני עכשיו חלק מהחיוב ידוע. ואז ממון גורר שבועה לחלק השני, אז למה לא יש שבועה? כן. אז מה אמר קודם הר"ן? הר"ן אמר על זה ש50 הלוואה ו50 של חבלה, אז אפילו שהוא נאמן, אבל זה לא מודד מקצת. למה? כי עדיין לא נשבע, זה לא ממון. אז אומר הר"ן, אבל אם הוא נשבע, זה כבר נהפך לממון, אז ממון גורר שבועה. ממון גורר שבועה, כן, זה החידוש של הר"ן. אז מה החידוש של הר"ן? אבל אני גם כן הייתי יכול להגיד, נו, ממון גורר שבועה כשהוא חייב ממון מעיקר הדין. פה הוא לא חייב מעיקר הדין כלום. מעיקר הדין המוציא מחבור עליו הראייה. זה ממון מדרבנן בגלל תקנה של נחבל. בסדר. אבל אחרי התקנה הוא חייב ממון. אז הממון שהוא חייב גורר שבועה. זה החידוש של הר"ן. שאם בדין פוסקים שהנחבל מגיע לו, אז זה גורר אחריו עוד שבועה על ההלוואה. אז זה חידוש גדול, שממון שמגיע לי מתקנת חכמים, זה נקרא חיוב ממון, אז אחרי שהוא נשבע כבר נקרא שיש ממון. אז ממון במקצת גורר שבועה על השאר. סיכום הר"ן, מה למדנו היום? הר"ן סובר שממון שחייב עליו שבועה הוא לא נקרא ממון עדיין, לכן הר"ן שואל על משנתנו, למה הוא חייב שבועה? הרי הוא יכול לעכב. תראה צרן, הוא לא יכול לעכב, אין לו רשות. הרי בית הדין לא כופים את המלווה, זה לחוד. בית הדין מתנהג אחרת, אבל הוא, אפילו אם המלווה לא בסדר ולא מחזיר לו את משכונו, הוא חייב לשלם. ידי שמיים הוא חייב. אז אם הוא חייב, אז זה נקרא שהוא חייב ממון. והרמב"ן גם מסכים איתו שהוא חייב, אלא הרמב"ן אומר שבינתיים גם הוא יכול לעכב את הממון בדין סנקציות. איך שלא יהיה, בין למר משנתנו, יש כאן מודם מקצת. והר"ן חידש עוד שבנחבל, אז החיוב ממון אחרי השבועה יוצר דין מודם מקצת. שאלות? כן. נכון. הוא אשר אמרתי, השאלה היא, אני חושב שהשאלה הזאת היא תלויה בסוגיה במציע שהאמת היה צריכים לעיין שם בפנים, אבל זה מדי מסובך הסוגיה. אבל במציע דו דלת יש המחלוקת הראשונים שכבר הזכרתי אותה, מניין לומד רבי חייא עדים במקצת? אם הוא לומד מגלגול שבועה, מגלגול שבועה, או לומד מעד אחד? יש שם שתי לשונות ברשי וריטווה. לפי רשי לומדים מעד אחד ומודה מקצת. אז זה גדר של רגליים לדבר. אז פה, 50 של חבלה זה שום רגליים לדבר, כמו ששבתאי צודק. החמישים של החבלה הם לא מביאים רגליים לדבר, על ההלוואה, מה עניין שמיטה להר סיני. אז לכן הרמב"ן חושב שלא יהיה שבועה. והר"ן שאומר שיש שבועה בזה, בפני שכנראה הוא הולך לפי השיטה שלומדים מגלגול שבועה ועד אחד. זאת אומרת, שזה גדר לא של רגליים הדבר, אלא גדר שממון גורר שבועה. כמו מודד מקצת, ממון, ממון שהוא מודד מקצת גורר שבועה על הכפירה, גם בעדים במקצת ממון גורר שבועה על חלק הכפירה. אז פה הוא חייב ממון מתקנת חכמים, אז יש שבועה על חלק הכפירה. טוב, את הר"ן הזה סיימנו, נשאר לנו קטע ושמינן ממתניתין. יש קטע הבא, נושא קצת אחר, שמים ממתניתין, נלמד אנחנו בשיעור הבא את הקטע הזה עד ברן, נמשיך ברן, קטע קטן, עד יש כאן ירושלמי שכל הבעיה היא שהר"ן בסוף אומר שהירושלמי הוא לא עניין לפה, הוא לא שייך לפה הירושלמי כי זה בני תקנה, אז לכן אני מעדיף ללמוד רק ארבע שורות עכשיו. שמע ממתניתין עד ויקשה רבי יוסף הלוי, עוד חמש שורות נלמד בר"ן ונמשיך את הגמרא. אם כן בשיעור הבא מה נעשה? נמשיך עוד ארבע שורות בר"ן, כי אחר כך הוא מביא ירושלמי שבסוף בסוף הוא כותב שהירושלמי אינו עניין לסוגייתנו, אז אם הוא לא עניין אז לא נלמד אותו. בוקר טוב ושבוע טוב לכל הציבור היקר.